נפטר בגרטה לרומים, פרק ו', פרק 6, נקרא ארבע פסוקים, 15 עד 18. שוב, רומים, פרק ו', פרק 6, זה עמוד 287, מ-15 עד 18, ארבע פסוקים. שואל פולוס, ואתה, מה? הנחטא? יען איננו תחת יד התורה, כי אם תחת יד החסד? חלילה, הלא ידעתם, כי לאשר תיתנו את נפשכם להיות עבדיו, לסור למשמעתו, אין עבדים אתם לאשר תשמעו לו. אם לחטא, אלי מוות. אם למשמעת, אלי צדקה. אבל תודות לאלוהים, כי איתם עבדי החטא, ואחר שמעתם בכל לבבכם אל תכונת הלקח אשר נמסרתם לו, שוחררתם מידי החטא, לכן השתעבדתם לצדקה. בכל הנושא, אני חייב להגיד שנושא של החסד, הנושא של חטא עלול להיות בלבול, ויש בלבול לצערי אצל מאמינים, בלבול מאוד חמור להבנתי. מה אומר כאן פסוק ראשון פולוס? רק אנחנו עכשיו תחת, איך הוא אומר כאן, תחת, לא תחת יד התורה, אנחנו תחת יד החסד. אז אם אנחנו תחת יד החסד, האם להמשיך לחטוא? מה אומר בסוף? חלילה! איך זה יתכן המחשבה הזאת? שאדם שהוא תחת חסד אלוהי וישוע, הוא ימשיך לחטוא. הרי לפני זה למדנו, מתנו לחטא. איך נמשיך לעמוד בו? למה הוא שואל את השאלה הזאת? מה דעתכם? למה הוא שואל את השאלה הזאת? תסתכלו פסוק קודם, אני מזכיר לכם. פסוק 14, הוא מדבר על אותו דבר. כי החטא לא יוכל למשול עוד בכם. יען אינכם תחת יד התורה, כי אם תחת יד החסד. ואני רוצה שוב להזכיר בקצרה, מה זה להיות תחת יד התורה? מה זה להיות תחת יד החסד? למה הכוונה? מה זה תחת התורה? מי תחת התורה? האם יש היום אנשים שהם תחת התורה? מה דעתכם? כמובן, היהודים הדתיים. עבורם, אתם יודעים, התורה, תורת משה, היא נצחית. והם אמורים לשמור את התורה. ולצערי הרב, עוד הוסיפו עוד אלפי דברים נוספים מעבר לתורה. מה שכה, התורה שבעל פה, אבל התורה מחייבת אותם. מי שלא יודע, עבור היהודים הדתיים, התורה היא נצחית. כדאי לדעת את זה. היא נצחית. ושום דבר לא יכול להשתנות בה. עכשיו, שימו למה שהוא אומר כאן פסוק 14. החטא לא יוכל למשול עוד בכם, יען אינכם תחת יד התורה. מה הוא רוצה לומר כאן פולוס? כל מי שמנסה לחיות לפי התורה, למצוא חן בעיני אלוהים על ידי שמירת המצוות, באיזה מצב הוא נמצא? שמתם לב? מי שולט עליו? החטא. אדם כזה, לא נעים להגיד, הוא חי בחטא כל הזמן. כשהוא מנסה, אני חוזר, להיות רצוי לאלוהים על ידי שמירת התורה. איך הוא אומר כאן? תשימו לב. לא יוכל למשול עוד בכם. מי שחי תחת החסד, כמו שנראה מיד, זה משהו אחר לגמרי. השאלה הגדולה, למה אותם יהודים, ויש כאלה, באמת יש להם רצון אמיתי לשמור את התורה, למצוא חן לפני אלוהים? ומה פולוס אומר? האנשים האלה, החטא שולט על החיים שלהם. כולם חוטאים, כולם אשמים. כולם. למה? הרי הם באמת מנסים לשמור את התורה, למה הם לא מצליחים? התשובה ברורה. למדנו זה לפני כן, ממעשי התורה לא יצדק כל בשר. אף בן אדם לא יכול, ואנחנו הדגשנו את הדבר הזה בגרת על רומים, בפרקים האחרונים, אדם שרוצה להצטדק על ידי שמירת התורה, הוא לא יצליח. אין אפילו אדם אחד כזה. ולכן הוא אשם, הוא חוטא כל הזמן. יכול להיות שהדברים שאני אומר, אני אראה לכם אולי קצת מופשטים כאלה, אני חשבתי לבחור דוגמה אחת. אני יודע שבתורה יש מאות מצוות. אני חשבתי לקחת דוגמה אחת שתבינו על מה אני מדבר. למה יהודים דתיים הם נמצאים תחת העול של החטא כל הזמן? בואו תראו, נפתח רגע בספר ויקרא, פסוקים שאנחנו בדרך כלל לא מדברים עליהם הרבה, אבל אני חושב שכדאי להזכיר את זה. ויקרא, לויטיקוס, הספר השלישי בתורה, ויקרא, פרק ת' ו' זה 15, נקרא מפסוק 19 עד 23, עמוד 180 בתורה. שוב, ויקרא, פרק 15 ת' ו', מ-19 עד 23. אני אקרא לה, תשימו למה כתוב כאן, יש כאן הרבה פרטים. ואישה, כי תהיה זבת דם, יהיה זווה בבשרה שבעת ימים, תהיה בנידתה, וכל הנוגע בה יטמע עד הערב. וכל אשר תשכב עליו בנידתה, יטמע. וכל אשר תשב עליו יטמע. וכל הנוגע במשכבה יחבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. וכל הנוגע בכל כלי אשר תשב עליו יחבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. ואם על המשכב הוא או על הכלי אשר היא יושבת עליו בנוגעו בו יטמע עד הערב. אני לא אמשיך לקרוא, שרוצה שיקרא את כל הפרק בבית, שם עוד הרבה 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 פרטים. בלי להיכנס לפרטים, יש כאן הרבה חוקים, אני בקיצור אסביר על מה מדובר, הנושא של אישה נידה. אישה נידה, אגב, זה קשור כביכול אישה מנודה, שצריכה להיות רחוק בנפרד. זה אישה שנמצא בזמן המחזור החודשי שלה, כשמהגוף שלה יוצא מה שנקרא דם הווסת. ומהיום הראשון שזה קורה לה, זה דבר טבעי שאלוהים ברא, האישה הזאת טמאה כמה זמן? 7 ימים. היא טמאה. עכשיו שמתם לב, במה מתבטאת הטומאה? כל מקום שהיא יושבת הוא טמא. כל אדם שנוגע בה הוא טמא. אני לא מדבר על מגע מיני שהוא אסור לחלוטין, דין קרת כמובן. בלי מחות מדורק על טומאה, ויש פירוט עצום. כל דבר מטמא אותה. פעם אגב נשים נידות כאלה היו ממש מתרחקות מאנשים אחרים. אני שאלתי אתכם שאלה קטנה, אני בדקתי את הנושא. האם לדעתכם היום, בימינו, היהודים הדתיים מקפידים על כל מה שגם מצוות הנידה? מה דעתכם? לא יודע אם בדקתם את זה, מה דעתכם? אתם אל תמהרו לענות, אני בדקתי את זה, לא שומרים. הם לא מקפידים, אני אומר, אני בדקתי את זה, הם לא מקפידים למלא את כל מה שכתוב כאן. ממש לא. יש גם תרומת הגבר, אני עכשיו לא אכנס לזה, הם מתעלמים מזה. פשוט מדהים אגב. אגב, הם הוסיפו דברים. חוץ מהתורה, אני אגיד בקיצור, רק שתבינו על מה אני מדבר. לפי מה שהיהודים פרשו והוסיפו, אישה טמאה לא רק 7 ימים, אלא שבועיים. כלומר, בהנחה שכל המחזור שלה נמשך חודש, חצי מהחודש היא טמאה. חצי מהחודש. מדובר על כמה עשרות שנים שהאישה הזאת היא נחשבת טמאה לבעלה וגם לכל האנשים מסביבה. לפי היהדות, בעל ואישה דתיים שמנסים לשמור את המצוות אליהם, אסור להם לישון באותה מיטה שבועיים, אסור להם. הם ישנים במיטות נפרדות, אסור לבעל לגעת באשתו במשך שבועיים, ואני חוזר על זה כל חודש, אל תשכחו, זה דבר מאוד רציני. לא רק זה, אסור לבעל להעביר לאשתו חפץ, כלום. אם תקראו, זה מה שהם החליטו לעשות. מה דעתכם? רוב היהודים הדתיים מקפידים לעשות את המצוות האלה, התשובה היא לא. תשאלו פעם דתיים. אגב, לא נעים לדבר על זה, מה קורה בבית. אבל מה שמדהים, לפי התורה מה שקראנו, אני אומר לכם שלא מקפידים על מצוות, מה שנקרא, הטומאה והטוהרה. ממש לא. כל מיני המצאות ופטנטים לבטל את זה, למרות זה כתוב כאן. זה פשוט דבר מדהים. עכשיו, אנשים כאלה, דתיים, שאמורים לשמור את התורה, הם לא שומרים דברים, הם חיים בחטא. הם לא עושים את מה שאלוהים אומר להם, כי הם יודעים שהם צריכים לעשות, יודעים ולא עושים. כמו שאני יודע, שכתוב משהו בברית חדשה, ואני אתענה מזה. למה ככה? מה זה הדבר הזה? כתוב שאת כל הדבר שאני מצווה אתכם, אתם צריכים לשמור, אומר אלוהים. אז מה, כל אחד יחליט מה הוא שומר, מה הוא לא שומר? זה מה שקורה היום. אבל כל התורה מחייבת. ארור אשר לא יקים מדברי התורה. ארור, מקולל. לכן נקרא שתבינים, ויש עוד הרבה דוגמאות אחרות, שפשוט לא עושים אותן. למרות שחייבים לעשות, ויודעים שהם צריכים, ולא עושים. שלא תהיה נבנות. כל יהודי דתי אמיתי, הוא חי בחטא, הוא לא שומר את כל מצוות התורה, והוא השם לפני אלוהים כל הזמן. איך הוא אומר פה, עושים אלה, החטא מושל בו. אגב, מפחיד לחשוב על הדבר הזה. אז אולי ביום הכיפורים פעם בשנה מתפלים, חטאנו, פשענו, אבינו, מבקשים סליחה. תשאלו פעם אחד כזה למחת יום הכיפורים. תגיד לי, אתה באמת מאמין שאלוהים סלח על כל החטאים שלך? תשאלו אנשים. תשמעו מה התשובה שלהם. היו רוצים, אבל אין את הביטחון. למה שהוא יסלח להם? כי למחרת ממשיכים לחטוא כל החיים. אגב, זה דבר יום ונורא, נבין את זה. זה מה שנקרא להיות תחת התורה. זאת עבדות אשמה מתמשכת. מה זה להיות תחת יד החסד? משהו אחר לגמרי. אני אומר, אשרינו, אני מקווה שכולנו מעריכים את זה, שאנחנו תחת יד החסד, על איזה חסד מדובר? חסד של מי? ישוע המשיח. הוא הביא את החסד לעולם שלא היה לפניו. אנחנו עכשיו לא נשפטים עד כמה אנחנו שומרים דברים בתורה. ממש לא. אני אכן את האמת, אני כאדם נשוי לא מקפיד למלא את מה שכתוב כאן כלפי אשתי. ממש לא. אני אומר חד משמעית, ממש לא. למרות זה כתוב. לנו יש היום, ושלא תהיה לי הבנות, אנחנו לא מתחמקים סתם, יש לנו את החופש ואת החסד לפעול לפי האמונה שלנו. מה ואיך לשמור? אף אחד שלא ישפוט אותי. אני עומד לפני אלוהים. עם מצפון נקי. שאנחנו באמת עושים את הנכון לפניו. מה אומר פולוס? האות ימית. אף אחד שלא יגיד לי, תשמע, כתוב. אז מה אם כתוב? אני מרגיש בהדרכת רוח הקודש איך וכיצד לפעול. לפני אלוהים, עם מצפון נקי. אף אחד שלא ישפוט. אומר גם פולוס, למד על הקולסים, אף אחד שלא ידין אתכם על מאכלים ומשקאות וחגים ושבתות. אין כזה דבר. אנחנו חיים תחת חסד ישוע המשיח. הוא הביא את האור לעולם. אנחנו לא מנסים להצטדק על ידי מעשינו הטובים במחאות. הם לא מספיקים. אנחנו מצטדקים בזכות ישוע המשיח. הוא לקח על עצמו את העונש שמגיע לנו. והוא סולח לנו והוא מטהר אותנו בדמו היקר כל הזמן. זה תחת יד החסד. משהו אחר לגמרי. ולכן אנחנו חיים בהרגשה פנימית עמוקה של שלום ומרגוע, כי אנחנו נמצאים תחת ישוע המשיח, תחת החסד שלו. אני לא יכול לדמיין לעצמי שהייתי יהודי דתי וחי בתחושת אשמה כל ימי חיי. אני לא יכול לתאר לי. כל הזמן, כל יום. תודה לאל על הלב הנקי, על הלב החדש שהאדון ישוע נתן לנו, על החיים החדשים. עכשיו, יש כאן בעיה, ואני רוצה לסביר מה הבעיה. אני שוב קורא פסוק 15, אומר פולוס, ואתה, מה נחטא, יען איננו תחת יד התורה, כי אם תחת יד החסד? אז אולי מאמינים חושבים, כן, אנחנו כבר לא תחת התורה, אנחנו לא מנסים להצטדק מהתורה, אנחנו תחת חסד אלוהים, תחת חסד ישוע, אז מה, אתם יכולים לחטוא עכשיו? חלילה, חס וחלילה. זה כאילו נראה מוזר איך אנשים חושבים בצורה כל כך עקומה ומעוותת. איך זה יכול להיות? שאני רוצה להסביר, ואני מכיר לצערי גם בימינו, לא רק שהוא כותב לרומים, מאמינים מאמינות שמבולבלים לגמרי בנושא הזה. פשוט לא יהיה תואר. לא יהיה תואר. והייתי רוצה שנקרא משהו קטן, כדי להבין על מה אני מדבר. זה נמצא בגרת אל האפסים, בגרת של פולוס לאפסים, פרק ב', עמוד 357, פסוקים 8 ו-9. אני חוזר, הגעת לאפסים, פרק שני, עמוד 357, פסוקים 8 ו-9. אני אקרא בכל רם, שימו לב מה שאומר כאן פולוס. אתם בטח מכירים את הפסוקים האלה בעל פה. כי בחסד נושעתם על ידי האמונה, ולא מידכם הייתה זאת, כי מתת אלוהים היא, לא מתוך המעשים, שלא יתהלל איש. פסוקים מאוד חזקים. שימו לב. לפי מה שפולוס אומר כאן, האם יש קשר ישיר בין המעשים שאדם עושה לבין הישועה שלו? אני שואל. תסתכלו אותו מה כתוב כאן. האם יש קשר ישיר בין המעשים שאדם עושה לבין הישועה שלו? לפי מה שכתוב כאן? מה דעתכם? התשובה היא לא. לא מתוך המעשים. הישועה ניתנת לנו בחסד אלוהים וישוע המשיח. ללא קשר למעשים שלנו. חד משמעית. כדי שאף אדם לא יתגאה, הנה אני בזכות המעשים טובים שלי, השגתי צדקה וישועה. אין כזה דבר. זה נקרא בחסד. אנחנו מקבלים את זה בחינם, בזכות ישוע המשיח, בחינם. זה מתנה, מתנת החסד. עכשיו, מה קורה? יש מאמינים, פשוט הופכים את הדברים, זה באמת קשה לתפוס את זה. מה הם טוענים? אני שומע את זה לא פעם ולא פעם. בגלל שכביכול אין קשר בין המעשים לישועה, אנחנו מקבלים את הישועה בחסד מאלוהים. בלי קשר למעשים. לכן גם המעשים שלנו, מעשי חטא, לא יכולים לקחת מאיתנו את הישועה שלנו. אתם מבינים מה שאני אומר? כי הישועה ניתנת בחסד, היא לא קשורה למעשים. ויש מאמינים מאמינות, זה לא יאומן כי יסופר. שאומרים, אחרי שבן אדם נושע, מאמין בישוע, באמת, התחיל חיים חדשים והכל, שאם הוא יעשה מעשי חטא, הוא לא יאבד את הישועה שלו. למה? כי הישועה היא לא קשורה למעשים. תסלחו לי שאני קצת בוטה, אני אשתמש בביטוי שהוא מופיע בגטע לרומי בהמשך, זה מצב להבנתי של טמטום רוחני. זה ביטוי שפולוס מסתמש ולכן אני מרשה לעצמי. פשוט טמטום רוחני. איך זה יכול להיות? איך אומר פולוס? אם מתנו לחטא, האם נמשיך לחיות בו? מה הוא מדבר כל הזמן? האם אפשר בו זמנית לחיות בחטא, לעשות דברים מנוגדים לרצון אלוהים, ולהמשיך לקבל את חסד אלוהים באותו זמן? על מה אנחנו מדברים בכלל? אין כזה דבר. או שאתה חי בחסד אלוהים, או שאתה חי בחטא. אי אפשר שניהם ביחד. ולכן אומר, חלילה למי שחי בחסד ישוע, להמשיך ולחתו, חס וחלילה. נפרדנו מהחטא. אנחנו חיים עכשיו חיים חדשים לגמרי. למה אפשר להגיע כשיש בלבול רוחני אצל בן אדם? אני אומר לכם, לאבסורדים לא יתוארו. לוקחים איזה פסוק או שניים, מצירים, בואו מפתחים על זה תיאולוגיה שלמה, פשוט מדהים. אני רוצה לחזור רגע לגטה לרומים, פרק ו', ואני רוצה להמשיך הלאה, ופולוס מסביר את זה, פסוק הבא, 16. הלא ידעתם, אתם אומרים לדעת, כי לאשר תיתנו את נפשכם להיות עבדיו, לסור למשמעתו, אין עבדים אתם לאשר תשמעו לו. אם לחטא אלי מוות, אם למשמעת אלי צדקה. תשימו לב כאן, מדובר פה על בחירה. זה נכון לגבי כל בן אדם. כל בן אדם בוחר מי יהיה האדון שלו. אין כזה דבר בן אדם בעולם הזה שאין לו אדון, לא קיים. אתם תראו את זה בהמשך, מאוד ברור. עכשיו, יש שתי אפשרויות. יש שני אדונים. אדון אחד שמדבר אליו פולוס זה אדון החטא. החטא הוא אדון. ואתם יודעים, לפי דיני התורה הנוקשים, שהיו בתקופת פולוס, תקופת הרומאים, עבד הוא שייך לאדון שלו. אין לו, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, לא קיים. מה שאדון שלו אומר לעשות, זה מה שהוא עושה. הוא חייב לשמוע בכל אדונו בכל דבר. אדם שבוחר בחטא להיות האדון שלו, האדם הזה הוא עבד של החטא. ואנשים, רוב האנשים בעולם, לצערנו, הם עבדים של חטאים שונים. לצערי הרב, רוב האנשים בוחרים מרצונם בחיי החטא. מה שנקרא תענוגות החטא. אנשים לא עושים חשבון. הוא אומר, אני חי, רוצה ליהנות כמה שיותר, לבלות, לא אכפת לי, כל מה שנפשי רוצה אני רוצה להשיג בלי הגבלה. והם חיים בחטא, והם יודעים שהם חיים בחטא, והם בוחרים מזה, וטוב להם עם הדרך חיים הזאת. הם עבדים של החטא. מה האדון השני? איך הוא נקרא כאן? שמתם לב? הפסוק הזה, איך הוא נקרא כאן? תקראו טוב. איך נקרא האדון השני? לא אדון החטא. נו? משמעת. שימו לב, הוא אומר כאן בפסוק, הנבטים אתם אשר תשמעו לו. אם לחטא אלי מוות, אם למשמעת אלי צדקה. משמעת, לשמוע בכל מי, למי הוא מתכוון כאן פולוס? עכשיו זה ברור. לשמוע, משמעת, אגב, כנה לציית, obedience. לשמוע בכל מי, ישוע המשיח. אז כל אדם צריך לבחור, או שהאדון שלו זה החטא, עם כל הצורת חיים הזאת, שאתה חי בחטא, או בכל ישוע המשיח. ברור לכולנו, אי אפשר לקבל את ישוע כאדון, ובאותו זמן להמשיך לחיות בחטא, זה בלתי אפשרי. ושאדם בוחר בישוע כאדון, אותו מאמין אומר, אני עבד של ישוע המשיח. גם פולוס יקרו בפסוק הראשון בגטה לרומים, ולא רק כאן, הוא אומר, פולוס עבד ישוע המשיח. הוא אומר את זה בהרבה איגרות אגב. הוא גאה בזכות הזאת, הוא בוחר בישוע להיות אדון שלו. עכשיו, כל אחד, תזכירו, בוחר במי האדון שלו. אבל פולוס כאן אומר עוד דבר. הוא אומר כאן, מי שבוחר בחטא, שידע מה התוצאה תהיה. מה תהיה התוצאה? מוות. מי שהאדון שלו הוא החטא, שאדם שחי בחטא, הוא יקבל את המוות הנצחי באש גיהנום. לא פחות מכך. לא מדובר על מוות גופני, כי גם מאמינים מתים מוות גופני, זה לא הכוונה. כאן מדובר על המוות הנצחי. לעומת זה, מי שמקבל את ישוע, איך הוא אומר כאן? שומע בקולו, הוא יקבל צדקה. ישוע מצדיק את הבן אדם הזה, בזכות מה שהוא עשה לצלב. והצדקה הזאת היא מושיעה את הבן אדם, ונותנת לו מה? את חיי הנצח. תשים לב שמדובר כאן על שני כיוונים מנוגדים לחלוטין. אחד, חטא שמוביל למוות הנצחי. השני, דרך משמעת ישוע המשיח, צייתנות אליו, מביא לחיי הנצח. כל בן אדם, נבין, צריך לבחור. אני רוצה להדגיש שנושא הבחירה זה אחד מאבני היסוד של האמונה שלנו. חשוב להדגיש את זה. אנחנו לא רובוטים אוטומטיים שמופעלים. לא. אלוהים נותן לכל בן אדם, גם לעם ישראל נותן את הבחירה. אתם זוכרים? תקראו דברים, פרק 28. אם תשמעו את מצוותיי, אני אברך אתכם. ואם לא, אני אכה אתכם. אתם תחליטו. אלוהים אומר, אני נותן לכם, לפניכם את המוות ואת החיים. את החושך ואת האור. תבחרו אתם. כל אחד צריך לבחור. ולצערנו הרב, רוב האנשים בוחרים בחטא, ואיך שלמדנו בפרק הראשון, מי שזוכר בסוף, הם נהנים מכל תענוגות החטא. אנשים כאלה, לצערנו, יובדו באש גיהנום נצחית. הם עבדים של החטא. עכשיו תשימו לב. אני רוצה עכשיו לעבור לשני הפסוקים הבאים, להמשיך את הרעיון. מדובר לפסוקים 17-18. אבל תודות לאלוהים, כי הייתם עבדי החטא, ואחר שמעתם בכל לבבכם אל תכונת הלקח אשר נשמתם לו, נמסרתם לו, שוחררתם מידי החטא, לכן השתעבדתם לצדקה. עכשיו תשימו לב, הרומים האלה, הם היו בהתחלה עבדים של מי? עבדים של החטא. הם הכירו מצוין את האדון שנקרא חטא. הם חיו בחטא, היו עבדים של החטא. זו הייתה צורת החיים שלהם. וכל מיני סוגי חטאים שונים, הם לא ידעו משהו אחר. ואז מה קרה? האנשים האלה שמעו את פולוס מבשר, דובר פה על רומא, הוא הגיע גם לרומא, פולוס. הוא מבשר, הוא בישר על ישוע המשיח, פולוס מגלה להם, תשמעו, יש אדון אחר, לא אדון אחר, אדון אחר, ישוע המשיח, שאם אתם תאמינו בו, תבחרו להאמין, הוא ישחרר אתכם מעבדות החטא. אתם יותר לא תהיו עבדים של החטא, גמרנו, תהיו אנשים חופשיים מעבדות החטא. האם הרומים קיבלו את זה, אלה שפולוס כותב להם? התשובה היא כן. הם קיבלו את זה. שימו להם עכשיו מה שהוא אומר כאן. הייתם עבדי החטא, ואתה אחרי שמעתם, הם שמעו את הבשורה, בכל לבבכם את תכונת הלקח שנמסרתם לו. שימו לב, האנשים האלה שמעו וקיבלו את האמת בכל הלב שלהם, והחליטו לציית לישוע המשיח, לקבל אותו כאדון של החיים שלהם. הכל קרה בלב שלהם. כאן לא מדובר באמונה שכלית. מישהו מאמין, טוב, ישוע המשיח בן אלוהים, הוא נצלה וכך הלאה. מדובר משהו הרבה יותר רציני, שאדם בלב שלו בצורה אמיתית ושלמה, הוא מאמין בישוע, מחליט ללכת אחריו. זה נקרא מאמין או מאמינה אמיתיים, כל הלב. לי יצא במהלך חיי, אני אומר שגם לכם, לשמוע לא מעט אנשים שאמרו לי, תשמע, אני חיפשתי את אלוהים. חיפשתי אותו. והלכתי לא פעם לבתי כנסת, הלכתי להרצאות של חוזרים בתשובה, קראתי כתבים שונים, גם את התנ"ך, יש היום באינטרנט גם, המון המון מידע, וחיפשתי את אלוהים. אבל הוא לא התגלה אליי. הוא לא התגלה אליי. ואני לא מאמין בו, למרות שחיפשתי אותו. ושואלים, איך זה יכול להיות? מה התשובה שנותן, אתם יודעים? אני משתדל לא לתת מעצמי תשובות, אלא מדבר אלוהים. אם תקראו בירמיהו פרק 29, אני ציטטתי את הפסוק הזה עשרות רבות של פעמים. מה אלוהים אומר? תזכרו את זה. וביקשתם אותי ומצאתם, מה התנאי אתם זוכרים? כי תדרשוני במה? בכל לבבכם. זה התנאי. למצוא את אלוהים. מה דעתכם? רוב האנשים, הם מחפשים את אלוהים? מה דעתכם? התשובה היא לא. לצערנו, זאת המציאות. ולא רק שהם לא מחפשים, גם ששומעים את הבשורה על ישוע, זה לא מעניין אותם. הרבה אנשים לא מעניין אותם. בסדר, תאמין מה שאתה רוצה, זה לא נוגע ללב שלהם, ממשיכים מעלה. מתעלמים מהדברים האלה. יש יחסית מעטים שמרגישים צורך רוחני. הם מבינים שיש משהו מעבר לדברים החומריים. לחפש את אלוהים, בורא שמיים וארץ. והם מנסים לחפש אותו, משתדלים. רבים לא מוצאים אותו, למה? הם לא מחפשים אותו עם כל הלב, לא. מי שמנסה למצוא את אלוהים, 80 או 90 אחוז, הוא לא ימצא את אלוהים, אלוהים לא יתגלה אליו. והצער הגדול שמעטים מאוד, ואני אומר לכם, אל תתפלאו. מעטים מאוד, באמת, מחפשים את אלוהים בכל הלב שלהם. הם מוצאים אותו. תראו, אנחנו מאוד מוגבלים, שלא נטעה. אנחנו מתרשמים ממה שאנחנו שומעים ומה שאנחנו רואים. זה הכל. אנחנו לא יודעים מה קורה בלב האדם. אף אחד ניתן לא יודע. כי אנחנו לא אלוהים. אנחנו רואים את הדברים החיצוניים. אלוהים יודע, רק הוא יודע, את לב האדם. ואלוהים ורק הוא יודע כמה בן אדם באמת מחפש. אני אומר לכם שבקהילה שלנו עברו עשרות רבות של אנשים, הם באו ושמעו והמשיכו בדרכם. המשיכו, אלא לא רוצים להאמין. מישהו מכריח אותם? למה? לא מוכנים, לא רוצים. האלוהים לא מכריח אף אחד. אבל פה מדובר על הרומים האלה. הם באמת עם כל הלב. קיבלו את ישוע והם מצייתים לדברו. עכשיו תשימו למה קורה כאן. אני אמשיך הלאה. הוא אומר להם ככה. לכן אתם שוחררתם מידי החטא. אנשים האלה היו עבדים של החטא. חיו בחטא כל הזמן. קשה לתאר את צורת החיים הזאת. מי שחרר אותם מהחטא? ישוע המשיח שבו הם מאמינים. שחרר אותם מעבדות לחטא, עשה אותם אנשים חופשיים. תכף נראה בהמשך מה הוא אומר. כלומר, ישוע שחרר אותם מצורת החיים הזאת, שהם היו עבדים שלה. יש אנשים שמכורים לכל מיני דברים, והיו רוצים להשתחרר מהם והם לא מצליחים. אין להם את היכולת. זה גדול עליהם. עכשיו, אנחנו מאמינים, כמו שכתוב לרומים, שישוע, המשיח בן אלוהים, בורא היקום הזה, כמובן, הוא יכול לשחרר כל בן אדם, גם מהחטאים הכי חמורים שיש. הכי חמורים. אם יש אנשים מכורים לאלכוהול, אלכוהוליסטים, הם לא יכולים בלי השתייה. זה חלק מהחיים שלהם. יש אנשים מכורים לסמים שונים, אתם יודעים את זה. יש אנשים מכורים להימורים. יודעים מה זה? כל מיני כספים רוצים להרוויח על ידי הימורים במקומות שונים. זה ממלא להם את החיים. מקווים להרוויח, להיות מיליונרים. יש אנשים מכורים לחטאי המין, לזנות. פשוט מכורים לזה. זה החיים שלהם. חיים בתאומה כל הזמן. אנחנו יודעים שישוע המשיח הוא היחיד, אני מדגיש, שיכול לעזור לכל בן אדם. התפקיד שלנו, בין היתר, כשאנו פוגשים אנשים כאלה, ואני גם פגשתי כמובן, שנמצאים בתחתית החברה, לתת להם תקווה. זה לא עבוד, זה לא עבוד. להגיד לאנשים, אם אתה באמת תאמין בישוע, תרצה חיים חדשים, ישוע ישחרר אותך. לא משנה למה אתה כבול. לא משנה. הוא ייתן לך חיים חדשים. למה אני מדגיש את הדבר הזה? אתם יודעים, אנחנו היה עכשיו, עוד פעם, השבוע האחרון, שעשה לי רע לנשמה, מצד הגאווה בירושלים. באמת, אני חייב לומר שכל פעם זה פשוט מעיק בקרבי. הם לא עושים חשבון, בירושלים, גם ברומא, בוותיקן, בכל מקום. ותחשבו רגע מה זה, כל הנושא של ההומו ולסביות, שפעם בכלל לא דיברו עליו לפני 30 שנה, מי דיבר על זה בכלל? הם היו כולם בארון. היום, אנשים נקראים גאים. ולצערי הרב, רבים תומכים בהם. פה גם היה מצד 20,000 אנשים, הרבה תומכים בהם. הם הצליחו לשנות את דעת הקהל. עכשיו, לפי התורה וגם הברית חדשה, הצורת חיים הזאת, אני מדגיש, נחשבת לטומאה ותועבה בעיני אלוהים. פשוט תועבה. לפי דין תורה, מי שיודע, משכב זכר, דינו מוות. לא פחות. זה חטא חמור ביותר. גם לפי הברית חדשה, שוכבים את זכר, לא ירשות מלכות אלוהים. זה ברור לגמרי. זה חטאים למוות. אז מה אנשים אומרים? גם הומואים ולסביות, יש גם עוד כמה דברים שלא אזכיר אותם. הם אומרים, אני לא אשם. אני ככה נולדתי, יש את הנטייה הטבעית, עוד גבר, אני נמשך לגברים, לא לנשים. אישה נמשכת לנשים ולא לגברים. הם כאילו זמב על השליטה שלהם. כך הם טוענים. והרבה נשים כאילו מקבלים את הטיעון הזה ומצדיקים אותם. מה אתה רוצה מהם? זאת הנטייה שלהם, זאת הבחירה. לפי הבנתי, כמה שבדקתי את הנושא הזה הוא באמת לא פשוט. הוא לא פשוט. דבר מאוד רציני, סוג הנטייה הזאת להומוסקסואליות. אנחנו צריכים להסביר לאנשים רק דבר, אין הרבה מה לדבר על זה. א', זה חטא. מי שחי ככה, הוא חי בחטא. הוא ילך לאש גיהנום, שלא תהיה נבלו. אם אתה או את תשובו בתשובה, תאמינו בישוע המשיח, הוא ישחרר אתכם מצורת החיים הזאת. אתם לא תמשיכו לחיות בחטא. לא. תהיו חופשיים. ישוע יכול לעשות. וגם מי שרוצה לדעת, אני מציע לכם, היום יש אינטרנט, יש המון מידע, לכו לאינטרנט, תבדקו על כל מיני, אתם יודעים, הומואים לשעבר או לסביות לשעבר, אקס, מה שנקרא, לשעבר. יש היום הרבה עדויות אמיתיות של הומואים שחיו עם גבר שנים, לא נדבר על משהו קטן, השתחררו בזכות ישוע. התחתנו עם אישה ובנו משפחה לתפארת האדון, זאת עובדה. כאילו הבלתי אפשרי קרה, זה לא מקרה אחד או שניים. אותם לגלה לסבית אחת, 20 שנה חיה עם אישה, עד שבאה לאמונה בישוע, שבה בתשובה, נפרדה מבת הזוג שלה, התחתנה עם גבר, הביאה ילדים, משפחה טבעית נורמלית. זה אפשרי, ואני מסכים, זה לא פשוט, אבל על ידי ישוע המשיח, הוא יכול לשחרר כל בן אדם, לא משנה מה צורת החטא שלו. אין חטא של ישוע קשה לשחרר את הבן אדם מנו, אין כזה דבר. עכשיו, אדם שמשוחרר מעבדות החטא, היום הוא ממשיך להיות עבד? מה אתם אומרים? או שהוא נהיה בן חורים? השתחררתם, איך הוא אומר כאן, בהתחלת פסוק אומר, שוחררתי מדי החטא. גמר, אתם לא עבדים של החטא. האם אנשים כאלה ממשיכים להיות עבדים, כן או לא? כן, ממשיכים להיות עבדים. הם פשוט החליפו את האדון. מי האדון החדש שלהם עכשיו? הצדקה. תשימו לב שהצדקה עומד כאן בניגוד מוחלט לחטא. הצדקה שכמובן ניתנת לידי ישוע המשיח. אני מאוד אוהב את הביטוי הזה, אני חייב לומר, להיות משועבד לצדקה. מאוד מאוד מרשים אותי. מה ההבדל? האם מאמין אמיתי הוא אדם חופשי? כן או לא? מה דעתכם? איזה שאלה. לנו, וזה מה שנראה כאבסורד, אני מסכים. אדם באמת שמאמין בישוע הוא בן חורין, הוא חופשי באמת, אנחנו בוחרים מרצוננו להיות עבדים של ישוע, להשתבד לצדקה שתר ונדבר עליה, מתור בחירה אישית, ואנחנו מאושרים שזה המצב שלנו. מה זה צדקה? מה זה אדם צדיק? זה נאמר על נוח, איש צדיק, ועל אנשים אחרים, יוסף ואחרים, אנשים צדיקים. לא שהם מושלמים, אין צדיק בארץ שלא יחטא. אלא מה? אדם צדיק, לפי הכתובים, זה אדם שמשתדל ככל יכולתו לחיות חיים רצויים לאלוהים. זה הכל, זאת פחות תראה הסבר. אין כאן הגדרה. חיים רצויים לפני אלוהים, וגם לפני בני אדם כמובן. החיים שלו מתנהלים נכון. בכל התחומים. עכשיו, למה אני מדגיש את הצדקה? אני אגיד את זה כמה מילים. הצדקה זה אחת מאבני היסוד של האמונה שלנו. אני אזכיר לכם מה שפולס אומר, מלכות אלוהים איננה אכילה ושתייה, אלא שמחה, שלום וצדקה ברוח הקודש. צדקה. הייתי אומר, בין היתר, הצדקה זה קשור להגינות, לדרך חיים נכונה שאתה פועל נכון. ישוע אומר לנו ככה, מה שאתה רוצה שיעשו לך, למי תעשה? תעשה לאחרים. מילי מחוד, ואהבת לרעך כמוך. הייתי אומר, זה האלף בית של הצדקה. לנו כמאמינים, אנחנו נגיע לרמת צדקה מאוד גבוהה. מאוד גבוהה. מצד אחד ישוע מצדיק אותנו בדמו. מצד שני, האם גם לנו יש חלק בצדקה שלנו? מה דעתכם? כן או לא? התשובה היא כן. להזכיר מה פולוס אומר לטימותיוס, יקראו את זה. הוא אומר, אתה איש אלוהים רדוף צדקה. אנחנו גם צריכים להשתדל מה שתלוי בנו, לחיות בצדקה, מעבר לצדקה שקיבלנו מישוע. זה הכי חשוב, בלי זה אי אפשר לעשות כלום. לרדוף צדקה זה דורש מאמץ. עכשיו, אני רוצה להגיד כמה מילים מעשיות על הנושא הזה, 5 דקות, בזה אני אסיים. מאמין אמיתי, זה אדם שנולד מלמעלה. לפעמים אנחנו רואים מאמינים מאמינות, ואנחנו לא מבינים את ההתנהגות שלהם. לצערי, יש כאלה, הם לא מתנהגים בצדקה. אתה לא מבין את ההתנהגות של מי שלהבין את זה. להבנתי, אחד הסימנים הברורים של אדם שנולד מלמעלה, שהוא חי בצדקה. הוא לא חי בעוול. חל בו שינוי מהותי חד משמעית. זה התחלה, זה דבר שצריך להמשיך הלאה. בואו תפתחו רגע, בבקשה, באיגרת הראשונה ליוחנן, תפתחו, תראו מה כתוב שם. האיגרת הראשונה ליוחנן, פרק ב', זה פסוק 29, פסוק אחרון, עמוד 446. ראשונה אחרונה, פרק ב', פסוק 29, תראו מה אומר כאן. אם ידעתם כי צדיק הוא, מדובר על ישוע כמובן, דעו כי כל עושה צדקה נולד ממנו. אלוהים ישוע הם צדיקים מושלמים. כל אדם שחי בצדקה נולד מאלוהים. תעשה פסוקים 6 ו-7 בפרק הבא. מה הוא אומר כאן? כל העומד בו בישוע הכוונה, לא יחטא. כל החוטא לא ראה הוא גם לא ידעו. בניי, אל יטעתכם איש. העושה צדקה, צדיק הוא כאשר הוא ישוע צדיק. מאמין אמיתי חי בצדקה, שלא תן לי הבנות. הוא עבד של הצדקה, הוא לא יכול שלא נילוד בצדקה. זה חלק מהטבע שלו, הוא השתנה. חל כאן שינוי מהפכני, ואני אומר לכולנו, צדקה במשפחות שלנו, חייבת להיות צדקה. כל אחד מבני המשפחה מקבל דברים, חובתו לתרום למשפחה. זוהי צדקה, לא רק לקבל, זה לא נכון. בקהילה אותו דבר. לא, אנשים, זה לא ייתכן שאנשים רק יבואו לקבל ולא ייתנו כלום, זה לא צדק. אנחנו מנסים בקהילה כל הפעילויות לשוטף אחים ואחיות. וחשבתי רק לתת דוגמה קטנה רלוונטית שקשורה לנושא שלנו. ברור לכם שכל אדם בצורך אמיתי, אנחנו חייבים לעזור לו. אתה לא יכול להתעלם, מה זה להתעלם ממנו? אם הייתי בצורך אמיתי, לא הייתי מצפה שיעזרו לי? ברור שהייתי מצפה. לא יכולתי לעזור לעצמי. ואני אקח את הדוגמה של רבקה, היא דוגמה טובה. רבקה אחותנו היא כבר חודש בבית החולים עכשיו בשיקום. היא באמת דוגמה טובה. רבקה בת 78 שלא יודע. היא אישה זקנה. היא אלמנה. היא בודדה בארץ, אין לה משפחה. גרושה. איך? היא גרושה. אבל גם הבעל שלה נפטר. היא גרושה. גרושה ואלמנה. היא אמרה לי, הבעל שלה נפטר, שהבנתי. גם גרושה. היא לבד בארץ. בקושי יודעת עברית, יודעת ספרדית. קשה למוד לתקשר, להבין, לדבר. קשה למוד. היא בודדה בארץ. לפני חודש, לא משנה הפרטים, היא נפלה, שעברה את העצם כאן. שבר רציני מאוד, עברה ניתוח מאוד רציני, שמו לה כאן מתחות, ממש דבר רציני. היא חסרת אונים, הייתי כמו תינוקת כמעט. היא לא יכולה ללכת, עם הליכון בקושי הולכת עכשיו, אחרי 4 שבועות. כשאנחנו בקהילה, היא באה לקהילה, היא אחות שלנו, אנחנו לא מכירים אותה הרבה, קשר מינימלי כזה. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. מה, נמשיך להתכנס כאן, ללמוד את הדברים האלה, להיות מומחים גדולים, מה זה יעזור? אני מודה לאל, באמת, שאני יודע, אחים ואחיות בקהילה התגייסו. לא היה יום אחד שהיא נשארה לבד, לא היה. בדרך כלל, או שניים או שלושה, באו להיות איתה. לפי בוקר, צהריים וערב, תלוי מתי ואיך. ולמה אני אומר את זה? אנשים בבית החולים, בשיקום, הם פשוט לא תפסו מה קורה כאן. הם לא ראו דבר כזה. אם מי שהיה שם ראה את הזקנים, זקנות, הם לא ראו מוללים אגב. זה שיקום גריאטרי. רובם שם מאוד פגועים, אנשים זקנים מאוד. אז מה עושים? לכל היותר דואגים שאלה מישהו משלמים לו עוזר או עוזרת שנמצא איתו. לעזור לו באוכל או לקום קצת או משהו, דברים קטנים. יש כאלה שהם לבד לגמרי. פתאום רואים כאן אישה שכל פעם בא מישהו אחר לעזור לה. הם לא יודעים מי אנחנו. אבל כמה מעט שדיברו, הם הבינו שדובר כאן על קהילה. אנחנו קהילה. ולמעשה אנחנו מתפקדים כמו המשפחה האמיתית שלה. תראו, אתם שואלים אותי מה זה קהילה, זאת קהילה. קהילה אמורה להיות כמו משפחה, בלי מליצות, אחרת חבל הזמן שלנו. לא ייתכן שאחותנו כמו רבקה תהיה במצב כל כך קשה, שהיא באמת זקוקה לעזרה בהרבה דברים, ואנחנו נתעלם, זה לא יכול להיות. זקה זה חלק מהאהבה שלנו. לכן אני אומר לכולנו, אני אתן אותו דוגמה כמובן, א', נמשיך הלאה מה שצריך. לפי הבנתי, מה שעבר על רבקה זה לא קל עבורה, אני אומר לכם, ממש לא. זה לא רק מבחן עבורה, זה מבחן גם עבורנו. איך אנחנו עושים את החלק שלנו? בצורה אמיתית, מלב שמח, ושהדברים יתנהלו בצדקה. והלוואי שפרי הצדקה הנפלא הזה רק ילך ויגדל בחיים שלנו. ויביא המון המון כבוד לאבינו שבשמיים ולישוע המשיח. אמן.